שלום לכולם, אנחנו בשבת הקרובה נקרא בעזרת השם פרשת ואתחנן, תפילה של משה רבנו להיכנס לארץ ישראל, לא תפילה אחת, חכמנו אמרו 505 תפילות, 515 תפילות, כמניין ואתחנן, תקטו תפילות, ללמד אותנו, להסביר לנו, לתקן אולי קצת את הקלקול של חטא המרגלים, שלא רצו את ארץ ישראל והם עשו בארץ חמדה. אנחנו מתקנים את זה, מתקנים את זה באהבה גדולה לארץ ישראל, בהבנת ערכה ומעלתה, ובהבנת ערכו ומעלתו של בית המקדש. כדי להבין את ערכו ואת מעלתו, יש כמה וכמה מקומות בחז"ל שלימדו אותנו את הדבר הזה. אחד המקומות הראשונים זה אצל דוד המלך, שהוא עדיין לא בנה בית מקדש, אם כי בית מקדש נקרא על שמו, מזמור שיר חנוכת הבית לדוד. אבל דוד המלך, לפני בניית בית המקדש, כתוב שהוא ישב עם שמואל הרמתי, והיו עוסקים בנויו של עולם. הכוונה בית מקדש הוא היופי של העולם. כן? כתוב בפסוק, דרש רב עמי דכתיב, וילך הוא ושמואל, וישבו בניות ברמה, וכי מעניין הניות אצל רמה, אלא שיושבים ברמה ועוסקים בניו של עולם. אז למה לא כתוב עוסקים בבנייה בית המקדש? למה לא כתוב שהם עוסקים בתוכניות, הכל בכתב, מיד השם עליי עסקים? למה לא כתוב שהם עוסקים במקום שבו אמור להיות בית המקדש? אלא קודם שעוסקים בבנייה עצמה, בתוכניות, הם עוסקים בתוכן הפנימי של בית המקדש. למה? למה צריך את בית המקדש? מה הטעם? מה הוא עושה? מה בית המקדש מביא לעולם? והתשובה שבית המקדש מביא נוי לעולם. כן? כך כותב הרב במאמרי הראייה, הרב קוק, שעוסקים בשאלת בניין בית המקדש שיהפוך עולם מנוול לעולם נאה. אין הכוונה רק נאה פיזית, אלא כמובן גם נאה מבחינה ערכית, מבחינה מוסרית. כמובן שאין שום נוי לעולם אם הוא מלא רשע ואכזריות ושחיתות. אז בית מקדש הוא, כן, הוא נויו של עולם. הוא ממלא את העולם נוי, ממלא את העולם שמחה. כן, ירושלים היא מסוס כל הארץ. היא ממלאה את העולם צדק, היא ממלאה את העולם משפט. זה מה שיושבים דוד ושמואל ועוסקים ולומדים, כי מתוך הלימוד הזה מתעוררת תשוקה גדולה לבית מקדש. הרי זה מה שדוד המלך עושה, שהוא אומר, אם אתן שנת לעיניי לאף אפי תנומה עד אמצא מקום להשם, משכנות לאביר יעקב, וכשהוא זוכה להעלות את ארון ברית השם, לירושלים, אז הוא מחרקר לפניו בכל עוז. הדבר הזה ממלא אותו שמחה בכל הכוחות שלו. וכולם יודעים שדוד המלך היו כוחות. היו כוחות גם את הארי, גם את הדוד וכעבדך. היה לו כוח להקות את גוליית. וכל העוצמה הזאת, הוא מחרקר בכל כוחו, בכל כוחו, לפני ארון ברית השם שעולה לירושלים, אף פי שזה עדיין לא בית מקדש, גם כשהארון עולה לירושלים הוא מונח באוהל, הוא לא מונח בתוך בית המקדש, אבל כן, דוד בכל כוח מחרקר. למה? כי הוא יודע שבית המקדש זה הנוי של העולם, זה היופי של העולם. וכשנחרב בית המקדש ורחל מבכה על בניה, אז כתוב, קול ברמה נשמע. נהי בכי תמרומים. למה קול ברמה נשמע? כי במקום הזה, ברמה, עסקו בהבנה מה הערך העצום של בית המקדש. שהוא נויו של עולם, שהוא השלמות של העולם. ולכן היא בוכה. לכן היא אומרת, היא בוכה, והקדוש ברוך הוא אומר לה, לא, חכים, אני הולך מבכי, אני אחזיר את בנייך למקומם, וכמובן אבנה את בית מקדש במקומו. אז לכן המקום הזה מוזכר בשם נויו של עולם. יש עוד מקום שכולנו מכירים, גמרא מאוד מפורסמת, שעוסקת בשאלה ששאלו את זכריה, בזמן שנבנה הבית השני בשנת 4 לדריווש, כן? בשנת 2 לדריווש, שהיה אחרי אסתר, נבנה הבית השני, ושנתיים אחר כך באים אל זכריה כמה אנשים, שר עצר ורגל מלך ואנשיו, לחלות את פני השם, שאני אבקש מהשם תשובה, האם לבכות בתשעה באב, לצום בתשעה באב, ולמה השאלה? מכיוון שכשנבנה הבית השני, עדיין הם לא היו בשיאם, לקח הרבה שנים עד שבנו את חומות ירושלים, ועד שבונים את בית המקדש, והוא מגיע למציאות שגדול יהיה הבית הזה האחרון מן הראשון. הם נמצאים רק בתחילת הדרך, והשאלה אם לבנות או לא לבנות. וכמו שאנחנו יודעים, המצב של עם ישראל באותם ימים, בזמן הקמת הבית השני, גם לא היה בשיאו. היו הרבה נשיאות תערובת ביניהם, היו הרבה שלא שומרים שבת, והבית השני כבר קיים. אז אומר להם, זכריה, כה אמר אדוני צבאות, אמת, משפט אמת, שפוטו, וחסד ורחמים עשו איש את אחיו, והלבנה ויתום, וגר ועני אל תעשוקו, וראת איש אחיו אל תחשבו בלבבכם. אתם שואלים על בית המקדש, תשאלו על עצמכם, מה אתם עושים? איך אתם בונים בקרבכם את בית המקדש? זאת השאלה המרכזית. ובאמת, אחרי שהוא מסביר להם בעריכות, מה התפקיד של ירושלים, שזה עיר האמת, ונקרא ירושלים עיר האמת, והר אדוני צבאות הר הקודש, זה המקום של ירושלים, עיר האמת והר הקודש. כשירושלים תמלא את תפקידה האמיתי, אז כמובן היא לא תחרב. וכמובן הוא גומז כאן לסיבות שעשויות בסוף להחריב את הבית השני. כי בסוף, אחרי כל מה שהוא מסביר את העריכות של בניין ירושלים, שבזכותה כי זרע השלום, הגפן תיתן פריה, והארץ תיתן יבולה, והשמיים ייתנו תלם, והנחלתי את שארית העם הזה, את כל אלה. זאת אומרת, כשיבנה בית המקדש, אז הארץ תיתן פריה בעין יפה, ולא אשימות אני את הארץ. והיה כאשר הייתם כללה בגויים בית יהודה ובית ישראל, כן הושיע אתכם, והייתם ברכה, אל תיראו, תחזקנה ידיכם. זאת אומרת, בית המקדש בתוכו כלול הרבה דברים. כלול כבוד של עם ישראל בעולם, כלול הארץ את פירייה בעין יפה, שעם ישראל עולה לארץ. ובסוף הוא אומר להם, צום הרביעי וצום החמישי, וצום השביעי וצום העשירי, ולבית יהודה, לסתום ולשמחה ולמועדים טובים, והאמת והשלום יעבו. הגמרא שואלת על זה במסכת ראש השנה, למה הוא קורא לזה צום, ולמה הוא אומר, יהיו לו סתום לשמחה. ואמר, הפאפה אחר כך אמר, בזמן שיש שלום, יהיה סתום לשמחה. יש גזרה, אומות העולם גוזרים גזרות על עם ישראל, זה צום. אין גזרה ואין שלום, במצב הביניים, רצו מתענים, לא רצו, אין מתענים. כך מסבירה הגמרא. ורשי מסביר, מה פירוש שיש שלום? אם אתה אומר גזרה ושלום, זאת אומרת, שלום פירושו, אין יד הגויים תקיפה על ישראל. אז לפי רשי, מאז הקמת המדינה, שאין יד הגויים תקיפה על ישראל, לכאורה אין צום. אבל הרבנו חננאל והרמב"ן והטור והשולחן ערוך ובית יוסף, כולם מסבירים כפי הפשט. הרי פה דנים בשאלה אם יש מקדש או אין מקדש, נכון? זה הדיון שעליהם, עליו דנים האלה שבאים לפני זכריה. זה הדיון, האם כשנבנה בית מקדש, יש או אין צורך לצום. ממילא, הגדרת המילה שלום, אומר הרמב"ן, זה בית מקדש. הגדרת המילה חורבן, זה חוסר בית מקדש. אז זאת אומרת, גם פה, כמו אצל דוד ושמואל, כשרוצים להגדיר בית מקדש, אומרים שלום. למה אומרים שלום? כדי שתבין מה זה המהות של בית מקדש. המהות של בית מקדש היא שלום. שכשנבנה בית מקדש, יש שלום בארץ. לא יישא גוי אל גוי חרב, ולא ילמדו מלחמה. ובשעה שנחרב בית מקדש, נתמלאה הארץ כולה דמים. כך היה בחורבן הבית הראשון, כשנבוכדנצר כובש ומחריב את ירושלים, אז הוא מחריב את כל הארץ, הוא מחריב את כל הארצות מסביב. מי שקורא גם בירמיהו, גם ביחזקאל, גם בישעיהו, הוא קורא מה קורה לכל העמים מסביב, מה קורה למצרים, מה קורה למואב, מה קורה לעמון, מה קורה לאדום, מה קורה לכולם. כולם סובלים מתחת ידו הקשה של נבוכדנצר, וכך גם בחורבן בית שני. המשחק האהוב על טיטוס והאספסיאנוס ועל הרומאים, זה דיכוי אכזר בצורה של צלבים. כן? הם צולבים את כל מי שלא בא להם טוב בעין. יש תיאורים בספר יוסף ומתתיהו, מה שקורה בגליל, איך לא נשאר עץ אחד בגליל שהרומאים לא צולבים עליו יהודים. וגליל היה כידוע מלא עצים. כשהם מגיעים לירושלים, אותו דבר. לא נשאר מקום אחד שהם לא צולבים יהודים באכזריות, ואת השאר הם זורקים בתוך הצטרעות וקרקסאות, טרף לבעלי חיים, וסורקים את בשרה מהסוכות של ברזל. כמו שכולנו מכירים את הסיפור, גם רבי עקיבא, גם רבי חנינא בתרדיון, שהם שורפים אותם, מניחים, ספוגים על ליבם כדי ליהנות מהכאב שלהם, ולאור האכזריות הזאת הם מחנכים את כולם. זאת אומרת, זה לא דבר שנעשה בחדר חדרים. זה נעשה מול קהל של עשרות, אולי מאות אלפי צופים, כל הזמן, כל היום, עד שאנשים יפנימו את הצמאון הדמים הזה. זה חורבן בית מקדש. חורבן בית מקדש זה מלאה ארץ דמים. ובניין בית מקדש, כמו שאנחנו רואים בימינו, זה לא יישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה. אפילו שהוא עדיין לא נבנה בית מקדש, אנחנו כבר בירושלים. כבר שוחררה ירושלים, כבר לא יישא גוי אל גוי חרב. אז לכן הגמרא, כשהיא רוצה להסביר לנו, זכריה כשהוא רוצה להסביר, מה זה בית מקדש, אז הוא אומר לנו, זה שלום. מקדש זה שלום. כשיבנה בית המקדש, אז הזמן שבו אנחנו יותר לא צמים בתשעה באב. אני רוצה עוד להזכיר דוגמה שכולנו מכירים אותה, מופיעה גם בגמרא בירושלמי ומופיעה גם במדרש איכה. יש את הסיפור המפורסם על לידת משיח, כן, שנולד בתשעה באב. הסיפור אבל הוא סיפור שבאמת ראוי ללמוד אותו. אני אקרא לכם אותו בלשון הגמרא, בארמית, עובדה אבה בחד יהודאי. מעשה היה עם יהודי אחד, ואבה קיים רדי, שהיה חורש, גאת תורתי, כמוי, השור שלו, שחורש, גאה. עבר, לא יודע למה הוא גואה, למה הוא בחוץ, הוא בצער, עבר חד הרוואי ושמע קלה, עבר גוי אחד, ערבי אחד, הוא שומע את הקול של השור הזה גואה, אמר לבר יהודאי, בר יהודאי, שר את תורך ושר את קנקנך, דאחרי בבית מקדשה. השור שלך גואה, כואב, צועק, למה? כי נחרב את מקדש, תפסיק לחרוש, מה אתה חורש? כן? במדרש, בערך הרבה כתוב, שאותו יהודי שחורש, שואל את הגוי, מנה ידעת? אמר לי, ידענה, ידעית, מנגעת לתורך. אני שומע את זה מהכאב של השור. במילים אחרות, שכאשר נחרב את מקדש, אז זה פשוט מכה, מכה לעולם. כן, העולם, הפירות כבר פחות טעימים, והשברים כבר אחרים, וניטל צוף פירות. אני אקרא לכם מה שכתוב בגמרא. קודם כל בפסוק, בישעיהו כתוב, אין הראלים צעקו חוצה, מלאכי שלום מר רבקה היו, והמלאכים בוכים, כן? אומרת הגמרא, מיום שנחרב את המקדש לו נראה רקיע בתארותו. אבל לא רק, נשמו מסילות, שבת עובר אורח, הפר ברית, מאס ערים, לא חשב אנוש. זאת אומרת, הארץ הופכת להיות שממה. כל הדרכים ריקות, כן? הקדוש ברוך הוא מאס את הערים, הם חרבות. לא חשב אנוש, אנשים המחשבים. אבל ומללה ארץ, הכפיר לבנון, כמל, היה שרון כערבה, ונוער, נוער בשן וכרמל. זאת אומרת, כל המקומות האלה, שהיו מקומות מאוד פורחים, מאוד, מאוד מלאי חיות, כל המקומות האלה הם שוממים, הפכו להיות שוממה, וכמו שכולנו מכירים, מה שהיה 1880 שנה. בגמרא אומרת שלא רק המלאכים בוכים, גם הקדוש ברוך הוא בוכה. ואם לא תשמעו במסתרים תבכי נפשי מפני גבה. מה במסתרים? אמר רב שמואל בר איניה משמדי רב, מקום יש לו לקדוש ברוך הוא שבוכה בו, ומסתרים שמו. זאת אומרת, גם הקדוש ברוך הוא בוכה בתשעה באב. ומה מפני גבה? אמר רב שמואל בר יצחק, מפני גאוותם של ישראל, שניטלה מהן וניתנה לעובדי כוכבים. שעד שירושלים לא נחרבה, אז אומר ירמיהו הנביא, במגילת איכה, כולנו מכירים, איכה ישבה בדד, העיר רבתי עם, שרתי במדינות, הייתה למס. מה הוא בוכה ירמיהו? הוא בוכה שירושלים שהייתה כל כך רבתי עם, הפכה להיות כמו אלמנה. אותה עיר שהייתה כל כך מרכזית בעולם, רבתי בגויים, שרתי במדינות, היא הייתה למס, כן? וכל ראיה בגדו בה. אין מנחם לה מכל אוהביה, כל ראיה בגדו בה, היו לה לאויבים. זה גאוותם של ישראל. על זה הקדוש ברוך הוא בוכה. לא רק ירמיהו בוכה, לא רק אנחנו בוכים. הקדוש ברוך הוא בוכה מפני גאוותם של ישראל שניטלה מהם וניתנה לעובדי כוכבים. זה כמובן קרה בחורבן המקדש, שהוא הפיל את גאוותם של ישראל. ברגע שנחרב את המקדש, נפלה עטרת ראשנו. אוי, נעלנו כי חטאנו. על זה היה דאבי ליבנו, על הר ציון ששמם, שועלים ילכו בו. על זה הקדוש ברוך הוא בוכה. מקשה הגמרא ואומרת, ומעיקה בכייה כמי קודש בריחו? יש בכייה לפני הקדוש ברוך הוא, ואמר רב פאפה, אין עצבות לפני המקום, שנאמר עוז וחדווה במקומו. כן? למה דווקא הפסוק הזה הוא לוקח אותו? כי זה פרק, פרק שכתוב בו, פה כתוב עוז וחדווה במקומו, ובתהילים כתוב עוז ותפארת במקדשו. זה אותו פרק, מופיע בשתי צורות שונות, כשדוד המלך עוד לא בנה בית מקדש, עדיין לא קיים בית מקדש, אבל מכינים אותו, אז כתוב הפסוק עוז וחדווה במקומו. אבל בשעה שכבר נבנה בית המקדש, אז אנחנו מכירים את המזמור הזה שקוראים אותו בלחון הרננה, אראה לכם אותו בפנים, זה מזמור שאנחנו קוראים, הנה, שירו להשם שיר חדש, זה אותו מזמור שנאמר בדברי הימים. שם עדיין לא היה בית מקדש, פה יש בית מקדש, אז בדברי הימים שאנחנו קוראים אותו בהודו, הודו להשם קירו בשמו, שם כתוב עוז וחדווה במקומו. אבל אחרי שנבנה בית מקדש, אז אומרים עוד והדר לפניו, עוז ותפארת במקדשו. מכל זה למדנו שגם כאשר אין בית מקדש, יש עוז וחדווה במקומו. נכון, לא עוז ותפארת במקדשו, אבל יש עוז וחדווה במקומו. אז אם ככה, אין בכייה גם בזמן, או מקשה הגמרא, גם בזמן שהמקדש לא קיים, אין בכייה. שמחה, תמיד עוז וחדווה במקומו. האלוקות מלאה שמחה. זאת אומרת, הגמרא לא קשיה. בבתי גווי, בבתי בראי. בחוץ יש שמחה. במסתרים, יש בכי. מקשה הגמרא ואומרת, רגע, בזמן החורבן, גם בחוץ היה בכי. תכתיב, ויקרא אדוני אלוהים צבאות ביום ההוא לבכי ולמספד ולקורחה ולחוגו שק. אומרת הגמרא, בזמן החורבן באמת, גם בחוץ, העולם הפך להיות בוכה. העולם בוכה. כמו שהגמרא אומרת, שבשעה שהיה מחלוקת בבית המדרש, לקה העולם שליש בתבועה, שליש בכל דבר. הכל לקה, הכל, העולם ירד. וזה דבר שמאוד משמעותי כדי להבין מה קורה. נקרא לכם מה אומרת על זה הגמרא. הגמרא מסכת סוטה אומרת, משבטלה סנהדרין, בטל השיר בבתי המשתאות. זאת השיר הוא דבר טוב, תורה ניתנה בשירה. אבל זה יכול לקרות כאשר יש סדר, יש משפט, יש מערכת, אין עריצים, אין אנשים שעושים עוול, אז אתה יכול לשיר. אבל כשהעולם מלא עוול, איך אתה יכול לשיר? משבטלה סנהדרין, בטל השיר בבתי המשתאות, שנאמר בשיר לא ישתו יין. משמתו נביאים ראשונים, בטלו אורים ותומים. למה? כי אורים ותומים היו רק מאירים אותיות. מי שמחבר את האותיות למשפט מעל בשמעות, זה הכהן, הנביאים, הם יודעים לצרף את האותיות. מי שחרב בית מקדש, בטל השמיר. אבל יותר מזה, אומרת הגמרא, בטלו נופת צופים. מה זה נופת צופים? זה דבש. דבש, המתיקות של הדבש, אולי זה יותר מאשר המתיקות של הדבש, זה הנופת של הצופים. של הצוף, אותו צוף שהדבורים אוספים מכל מקום, הוא כבר איננו. אין כבר בטל הטעם של המתיקות בעולם. זה כמובן ביטוי רוחני שיש לו גם ביטוי גשמי. שבטל טעם הפירות, והנה בגמרא זה דבר כתוב מפורש, העיד רבי יהושע, מיום שחרב את מקדש אין יום שאין בו כללה. רבי שמעון בן, כן? ולא ירד הטל לברכה, וניטל טעם הפירות. רבי יוסי אומר, אף ניטל שומן הפירות. זאת אומרת, לא רק הטעם, גם האיכות שלהם נפגמה. כי בית המקדש הוא שורש החיות של העולם. שם הקדוש ברוך הוא נפח באדם הראשון נשמת חיים. שם ויהי האדם לנפש חיה. מסביר ספר נפש החיים, שנקרא לשם המילים האלה, מה זה ויהי האדם לנפש חיה? למה לא כתוב ויהי בא אדם לנפש חיה? אלא במקום הזה, ברגע שהאדם מקבל את החיות מהקדוש ברוך הוא מעביר חיות לכל היצורים כולם. לכן ויהי האדם הוא עצמו לנפש חיה של כל ההוויה כולה. וברגע שנחרב את מקדש וניתק הקשר, באותה שעה ניטל טעם פירות, רבי יוסף אומר, אף ניטל שומן פירות. רבי שמעון בן אלעזר אומר, הטהרה נטלה את הטעם ואת הריח. ברגע שלא שמעו על טהרה, המעשרות נטלו את שומן הדגן. חכמים אומרים, הזנות והכשפים חילו את הכל. אז ראיתי בספר דף על דף, בשם הרב קניבסקי, שהוא כותב, שזה ניכר היום, ברוך השם, שחוזר טעם הפירות, שיש הבדל שמיים וארץ בין הפירות, טעם הפירות של ארץ ישראל והאיכות שלהם לפירות של חוץ לארץ. זאת אומרת, זה סימן לכך שהשפע חוזר. כן? נויו של עולם חוזר. השלום חוזר. הטעם הפירות חוזר. ועוד, הגמרא אומרת, בטלו, משמע שחרב את המקדש, בטלו אנשי אמנה. מה הפירוש בטלו אנשי אמנה? בגמרא כתוב, מסכת סוטה, אמר רבי יצחק, אלו בני אדם שהם מאמינים בקדוש ברוך הוא. נתניה רבי אלעזר הגדול אומר, כל מי שיש לו פת בסלו ואומר מה אוכל למחר, אינו אלא מקטני אמונה. זאת אומרת, אדם שחושב, מה יהיה? מה יהיה מחר? העולם אולי יחרב, אולי איזה אסטרואיד יבוא ויחריב את העולם, אולי תהיה פה איזו קטסטרופה, יש אנשים כאלה שמלאים פחדים, מה יקרה? מה יקרה? כל מיני, תרגע חביבי, תרגע. אלוקים שברא את העולם וכבר קיים 5,780 שנה, לא הולך לעזוב אותו. אלוקים שמזריח את השמש ומוריד גשמים ומעלה רוחות, מעלה נשיאים מקצה הארץ, ברקים למטר עשה, יודע לנהל את העולם, העולם הוא לא הפקר. אתה חושב שלא ירד גשם מחר ולא יהיה לך מה לאכול מחר? מי שחושב כך אינו אלה מקטני אמונה. דהיינו דאמר רבי אלעזר, ופה יש משפט מאוד מביל, מי דכתיב, מי בז ליום קטנות. כן, על מה מדבר הפסוק הזה? מדבר על, רש"י מביא את זה, על בזמן שבנו את הבית השני, עוד לפני דריווש, עוד בזמן כורש, והיו כאלה שבכו באותו יום. למה בכו באותו יום? אמרו, מה זאת אומרת? הרי זה לא דומה לבית הראשון שהיה כל כך מכובד, כן? הם זוכרים את הבית הראשון, הם רואים את הבית הפנים שהוא נבנה, והם בוכים. על זה נאמר, קטני אמונה. מי גרם לצדיקים שהתבזבז שולחנם לעתיד לבוא? קטנות שהייתה בהם, שלא האמינו לקדוש ברוך הוא. מה זאת אומרת לא האמינו? הקדוש ברוך הוא אמר, גדול יהיה הבית הזה האחרון מן הראשון. עכשיו אתה רואה את הבית הזה קטן, נכון, יש רק 42 אלף יהודים שעולים מארץ ישראל. נכון, עדיין הדבר הזה עוד לא הגיע לכלל מיצוי. אז מה אתם בוכים? מה אתם בוכים? חכו, תאמינו בקדוש ברוך הוא, וזה יהיה. כמו שאדם צריך לדעת להאמין, שאם יש היום אוכל, וירד השנה גשם, וצמחו השנה הפירות, וצמחה התבואה, גם תצמח בשנה הבאה. אלוקים לא מתפטר מהעולם. יש סיפור על רבי אריה לוין, שפעם אחת, הגיע אליו איזה בן אדם ובוכה ועצוב ומדוכה. אמר לו, מה קרה? אמר לו, רבנו, אל תשאל, פיתרו אותי מהעבודה. אמר לו, אבל ומה יהיה? מה יהיה לי לאכול? מה יהיה להתפרנס? מה פה? אמר לו רבי אריה לוין, אם היית אומר שפיתרו את הקדוש ברוך הוא מהעבודה, אני מבין למה אתה בוכה, אבל פיתרו אותך מהעבודה, מה אתה בוכה? אלוקים עדיין קיים, הוא מי שדאג לך עד היום, דאג לך מהם והלאה. זה סיפור של רבי אריה לוין. נכון גם לימינו שיש הרבה הבדלה והרבה אנשים שבמקום לצערנו שהם לא פרנסה, אבל צריך לומר לכולנו, את אלוקים לא פיתרו. אלוקים לא פיתרו אותו, והגאולה לא נעצרה, ותהליך צמיחתם של ישראל לא נעצר. אנחנו רק בתהליך של בניין, ברוך השם. מה שקורה לנו היום, אני אומר את זה בתשעת הימים, יומיים לפני תשעה באב, אני אומר לכם שאני פשוט עומד נפעם מול מה שקורה מול עינינו, שכאשר כולנו רואים איך איראן וכל ציר הרשע, איך הוא מתרסק, איך היום אותה לבנון שירתה עלינו טילים במלחמת לבנון השנייה, מאות טילים, אלפי טילים, ומכינה על מאות אלפי טילים לראות עלינו, איך היא מתרסקת, הולכת מדחי לדחי. פעם הלירה הלבנונית לא הייתה שווה, היום אין חשמל, אין מים, אין לחם, אין דלק, מכונית לא יכולת לנסוע. מדינה קורסת, כמו שסוריה קורסת, כמו שעיראק קורסת, כמו שאיראן קורסת. אנחנו הזכרנו את זה גם השבוע שעבר, ונזכיר את זה גם השבוע, כי זה טוב להודות להשם. בסרו מיום יום משועתו, לפני שבועיים, אמר נשיא איראן רוחני ש-25 מיליון, 25 מיליון איראנים, הם חולים במחלה, בטח היום כבר צמח, כי זה מדבק. וברוך השם, הקדוש ברוך הוא עוזר לנו להקוט אותם, רק אתמול, חיסלו שם מאגר טילים ענק באי קשי. זה הכל טובות שהקדוש ברוך הוא עושה לנו. עם ישראל חוזר לעצמו. כן, ממש. כי אריה בבהמות יער, ככפיר בעד רצון אשר עם עבר וטרף ורמס ואין מציל. אז אנחנו צריכים לדעת שהקדוש ברוך הוא לא פותר, הקדוש ברוך הוא ממשיך. הקדוש ברוך הוא את הגאולה שהוא התחיל הוא ממשיך. אפילו בימים האלה, אפילו בתשעת הימים הוא ממשיך. מחליש את החמאס, מחליש את החיזבאללה, מחליש את כל אויבנו, אלה שחורשים עלינו רעה, על עמך יערים וסוד, ויתייעצו על צפוניך. אותם הקדוש ברוך הוא מחליש. אדם צריך יהיה לו גדלות אמונה, לא קטנות אמונה. וזה מה שאומרת הגמרא במסכת סוטה. מי שנחרב את המקדש, בטלו אנשי האמנה. הגאון מבין לכותב, ומביאים את זה תלמידה בספרו כל התור, שהסיבה שהגמרא אומרת, למה אנחנו מברכים ברכת על הצדיקים ועל החסידים לפני ברכת בוני ירושלים? כי הגמרא אומרת, לא חרבה ירושלים עד שבטלו באנשי אמנה. ממילא אומר הגאון מבינה, הדרך לבניין ירושלים היא דרך יצירת אנשי אמנה. אנשים, אנשי אמונה, מה זה אנשי אמנה? מה שהגמרא פה אומרת, אנשים עם אמונה גדולה, לא עם קטנות אמונה, לא עם מי שיש לו פת בסלו ואומר מה אוכל מחר, לא מי שחושב שאלוקים הולך להתפטר, התחיל תהליך של גאולה והולך לעצור אותה. לא, 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 זה קטנות אמונה. גדלות אמונה זה להבין שמי שהתחיל את התהליך הוא לא עוצר אותו. וזה מה שהיה תקלה בתקופת הבית השני. כשהתחיל תהליך ואנשים בוכים, מה אתם בוכים? אלוקים לא הולך לעצור את התהליך. וגאולה תלויה באנשי האמנה, וזה אמור לכולנו, אנחנו היום בערב תשעה באב, רוצים לבנות את הבית. במה זה תלוי? בזה. באנשי האמנה. אנחנו צריכים כולנו להיות אנשי האמנה. אבל כן, כמו שהגמרא פה אומרת במסכת סוטה, מי שחרב בית המקדש, פסקו אנשי האמנה. לא רק פסק נופת הצופים, לא רק טעם הפירות ושומן הפירות, לא רק שממו עליה אויביכם היושבים בה, אלא כן, המציאות הזאת היא מציאות, מציאות רוחנית שהפסדנו אותה. עוד כתוב בגמרא, מסכת ברכות, ואמר רבי אלעזר, מיום שחרב בית המקדש, ננעלו שערי תפילה, שנאמר גם כי אזעק ואשבע, סתם תפילתי. אומרת הגמרא, אף על פי ששערי תפילה ננעלו, שערי דמעה לא ננעלו. שנאמר, שמעה תפילתי השם, ושבעתי האזינה אל דמעתי אל תחרש. כולנו יודעים שדוד המלך היה בתקופה שבית מקדש לא היה קיים. ואף על פי כן דוד אומר, אל דמעתי אל תחרש. מכאן לומדת הגמרא במסכת ברכות, ששערי דמעה לא ננעלו. ועוד אמר רבי אלעזר, מיום שחרב בית המקדש, נפסקה חומת ברזל בין ישראל אבים שבשמיים. ולכן אנחנו אומרים בתפילה, רצה השם לוקנו בעמך ישראל, ולתפילתם שאה, והשבע עבודה את גרבתך. כי בשעה שאתה משיב את העבודה את גרבתך, אז כבר אין נחיצת ברזל, ממילא לתפילתם שאה. זה הקשר בברכת רצה בין שני החלקים של התפילה. בין התפילה שאנחנו מתפעלים ואומרים, ריבונו של עולם, השבע עבודה את גרבתך, לבין מה שאנחנו אומרים, ולתפילתם שאה. כי כשאין העבודה, אז יש מחיצת ברזל. וכשיש עבודה, אין מחיצת ברזל. אז לכן אנחנו אומרים, ריבונו של עולם, תבנה בית המקדש, השבע עבודה את גרבתך, ממילא תפילתה מהרה באהבה תקבל ברצון. אז כשאנחנו מתאבלים בתשעה באב, ובוכים בתשעה באב, אנחנו צריכים לדעת על מה אנחנו בוכים, על מה אנחנו מתאבלים. אנחנו בוכים ומתאבלים על כך שיש מחיצת ברזל. וברוך השם, אנחנו כבר בדור שהמחיצה הזאת היא כבר נסדקה, כבר דיברנו עליה הרבה פעמים. כמה פעמים ראינו את התפילות של הבבא סאלי, התפילות של הרב זצ"ל, איך הן מתקיימות, איך מתקיים בהם שמעה תפילתי השם ושבעתי האזינה, איך הדברים האלה מתקיימים ולמה מתקיימים? כי ברוך השם, נכון שעדיין לא נבנה בית מקדש, אבל ברוך השם, הנה זה עומד אחר כותלנו, משגיח מן החלונות, מציץ מן החרקים, אז השערים נפתחו. ואני רוצה להזכיר את מה שהיה אומר מרן הרב אליהו זצ"ל. הוא היה אומר, אנחנו בדור של הבבא סאלי. אנחנו בדור שבו שערים כבר פתוחים. וזה לכל אחד נפקא מינה. כי אם השערים פתוחים, הם פתוחים לכולם. אלא מה היא שלפעמים אנחנו לא מכירים בעובדה הזאת, וכאן אני רוצה להזכיר משהו. התחלנו בסיפור של אותו אדם שחורש בשדה, ופרתו גואה, ואומר לו הערבי שנחרב את מקדש, ותתיר את השור שלך, אין טעם שתחרוש, ממילא לא יצמח כלום. ממשיך המדרש, שבחרב הזה מופיע גם בירושלמי, במסכת ברכות, וכתוב שמה, גאת זמן תעניינות. אמר לי, בר יהודאי, בר יהודאי, כתור תורך, וכתור קנקינך, ויליד מלכה משיחה. גאה השור פעם שנייה. אמר לו הערבי, הנה, אתה רואה שהשור שמח? תקשור את השור שלך, תקשור את המחרשה, נולד מלך המשיח. מאוד מזכיר את מה שכתוב, אמר רבי יוחנן, אם אמרו לך שבא משיח ונטיעה בידך, נטעת הנטיעה ואחר כך צריך לקבל פני משיח. גם פה, אומר לו, נולד המשיח, לכן מה צריך לעשות? להמשיך לחרוש. כי זאת קבלת פני המשיח הגדולה ביותר. וכך הוא עושה. אמר לו אותו יהודי לערבי, מה שמו של המשיח שנולד? אמר לו, מנחם שמו. ומה שם אבוי? אמר לו, חזקיה שמו. ואיפה הוא נמצא? מן הן הוא? אמר לו, מן בירת מלכה, זה בית לחם יהודה. הוא נמצא בבירת המלך, באזור בית לחם יהודה. כן? מספר את הגמרא, אזל זווין תורוי וזווין קנקנוי, מחר את השור ומחר את המחרשה, והתאביד זווין לוידין למיינוקה, הלך למכור חיתולים לילדים, כן? ואה ואיל קריה ונפק קריה עד דאל להו קרתה, היה הולך, נכנס לעיר, מוכר, קונה, מגיע לאותה עיר שאמר לו אותו ערבי, ואמר, יש לי למכור חיתולים לתינוקות, ואביאן קולנשיה זבלן. בעלות כל הנשים קונות חיתולים, הילדים שלהם. ועימד המנחם לא זבלה. האימא של אותו תינוק, שמנחם, לא קנתה. שמה קלן דנשיה אמרין, עימד המנחם, עימד המנחם. עטיין זובנין לברך, כל הנשים קוראות לה, אומרות לה, בואי תקני לבן שלך חיתולים. אמרה, ביה אנה מחנקונה סנאהון דישראל. נורא מה שהיא אומרת. אני רוצה לחנוק את סנאהם של ישראל, ומתכוון את הבן שלה. למה? ביום הדיטיאליד יחרוב במקדשה. ביום שנולד, נחרב בית מקדש. הבן הזה מזכיר לי את החורבן. אני לא רוצה את אותו חיתולים, אני לא רוצה אותו, אני שונאת אותו. את מי? את המשיח. אמא שלו. אמא שלו שונאת אותו. היא לא מבינה שהוא המשיח. נולד לה. נורא. זה הבעיה. זה הבעיה. זה הבעיה של עם ישראל. שכשקדוש ברוך הוא מביא להם טובה, הם לא מכירים בה. הם לא מבינים אותה. הם לא קולטים. הם אפילו לפעמים מתנכרים לה. מתנכלים לה. כן? טוב, הוא הרי יודע. אמר לה, רחיציה ענן, אני בטוח, דברג לחריב וברג למתבנה. הוא אומר לה, לאמא של הילד הזה, של מנחם, אני בטוח, שבזכותו, לא בזכותו, לרגלו נחרב ולרגלו ייבנה. הוא הילד הזה, הוא זה שהוא יביא את הבנייה, כן? אמרה לו, אין לי כסף, לת לי פריטים לקנות. אמר לה, מה אכפת לך? אני לא אכפת לי הכסף. קחי חיתולים לבן שלך, ואני אבוא יום אחר ואני אקח מערכת התשלום. וכך הוא נותן לה, הוא מנסה להודד אותה, שתגדל את הילד הזה. נורא. נורא, נורא. היא לא מבינה. היא לא מבינה שזה, שעכשיו העבודה שלה לא להיות מיואשת, אלא להפך לגדל אותו. לגדל את הבן שלה. אבל היא, כמו שהבנו, זה בדיוק הבעיה שלנו, שהיא לא מאמינה. מספר הגמרא בירושלמי וכן המדרש, בתר יומין, על להעיק קרתא. אחרי כמה ימים הוא בא לאותה עיר, ואומר לה, לאמא שלו, מה מיינוקה אביד? מה קורה עם הבן שלך? אמרה לו, מנשתה דחמיתני, אתון רוחין ואילאולה וחטפיני מיידי. אחרי שבאת אליי והבאת עליי חיתולים, חטפה אותו הרוח מיידי. ולא כך אמרית לך, ועל יד, על רגלו יחרה ועל רגלו המתבנה, הוא אומר לה, די לך, אמרתי לך שעל ידו נחרה ועל ידו נבנה. אז מה הכוונה? באותו דור נולד משיח. לא היינו ראויים. אמא שלו לא מאמינה בו. אז הוא נעלם, כן? באים הרוחות וחוטפות אותו. אבל בכל דור נולד משיח. ובכל דור הוא מחכה לנו. וכך אומרת הגמרא. הגמרא אומרת במסכת סנהדרין, שרב נחמן בר יצחק שואלת רב, משמיע לך, אם את עתי בר נפלה? האם אתה יודע מתי יבוא בר נפלה? אמר לרב, לרב נחמן, מן בר נפלה? מי זה בר נפלה? מי זה? אמר למשיח. אמר לו רב לרב נחמן בר יצחק, משיח קרת לבר נפלה? למשיח אתה קורא בר נפלה? אמר לו, אם תכתיב, ביום ההוא אקים את סוכת דבי הנופלת. אמר לי, אחי אמר רבי יוחנן, ככה אומר לו רב, דור שבן דוד בא בו, תלמידי חכמים מתמעטים, והשאר עיניהם קלות ביגון והנחה, וצרות רבות וגזרות כסות מתחדשות, עד שהראשונה פקודה, השנייה ממהרת לבוא. זאת אומרת, יש מצב שבשעה שנולד המשיח, כן? הוא נקרא בר נפלה, בן נפלים, סוכת דוד הנופלת. נראה כאילו זה מתמוטט. נראה כאילו זה סוכה שנופלת, והקדוש ברוך הוא אומר, אני אקים את סוכת דוד הנופלת. אל תחשבו שבגלל שהיא סוכה והיא נופלת, אז היא לא תהיה קיימת. לא ולא. אומר הקדוש ברוך הוא, אני ערב בדבר. אני אקים את סוכת דוד הנופלת. אז גם אם האמא הזאת לא מאמינה בבן שלה, וגם אם הוא נופל, באים הרוחות ולוקחות אותו. אומר הקדוש ברוך הוא, אני קרסתי ברית, ואמרתי שאני קוראת ברית לאבות, ונשבע לאבות, ומתחייב להם, וכך יהיה. בגמרא כתוב, אמר רבי בון, מה לנו ללמוד מן הערבי הזה? ולא מקרא מלא הוא? יש פסוק בישעיהו, פרק י' והלבנון, באדיר יפול, מכתיב בתרי, מה כתוב אחר כך? ויצא חוטר מגזע ישי, ונצר משורשיו יפרה. מה פירוש? חוטר מגזע ישי. אם הלבנון, כמו עצי הלבנון, באדיר יפול, נפלו והתרסקו, כן? עתיד לצמוח נצר מאותו עץ ענק שנפל, ויצא חוטר מגזע ישי, ונצר משורשיו יפרה. והפסוקים כתובים אחד אחרי השני, ללמד אותך, שגם אם חלילה נפל הלבנון וירד, עדיין יש מקום לנצר משורשיו יפרה במהרה בימינו אמן. אנחנו נזכיר כמה הלכות שקשורות לתשעה באב, הלכות חשובות. אני מניח שכולם מכירים את כל ההלכות, אני רק רוצה להזכיר כמה הלכות. ראשונה שהרב תמיד היה מזכיר אותה, שבערב תשעה באב כשאוכלים סעודה מפסקת, אני צריך לזכור לא לאכול שני תבשילים, לא לאכול שלושה כדי שלא יהיה זימון, אלא לאכול תבשיל אחד. בבית של הרב עליו השלום נהגו לאכול מה שקוראים מג'דרה, שזה אורז ועדשים. ולמה עדשים? כי כתוב בהלכה שלאבל נותנים עדשים או ביצה קשה. דבר עגול, להראות שעולם עסוק לגלגל, לפעמים עולה, לפעמים יורד, ולכן אנחנו אוכלים מאכל אבלים. גם לא, גם יושבים על הארץ, כשאוכלים סעודה מפסקת, לא אוכלים אותה כמו שאוכלים סעודה של ערב יום כיפור. בגמרא כתוב על רבי יהודה בר אילאי, שהיה יושב בין תנור וקיריים, שזה המקום הכי... הכי, הכי לא, לא נעים בבית, כן? תנור וקיריים, זה אולי מקום לא כל כך נקי. ויושב כאילו מתום אותה לפניו. כך כתוב על רבי יהודה בר אילאי. זה הסעודה המפסקת. כמובן שאחר כך אנחנו, גם הילדים, נועלים נעליים של, בד, של אור. כי תשעה באב אסור בכמה דברים, ברחיצה, בשיחה, באכילה ושתייה, בנעילת סנדל ובתשמיש המיטה. לענייננו, רחיצה ושיחה, האדם צריך לזכור, לא תמיד זוכרים, אנשים לפעמים רוחצים ידיים, ובהלכה אדם יכול לתור אדם רק את קשרי אצבעותיו, ואת הפנים, אחרי שהוא מנגב את הידיים, הוא מנקה את עיניו, כן? אסור לחוץ את הפנים. ראיתי שכתבו שבתקופתנו שיש מגפה, ומגפה יכולה לעבור דרך מגע יד, אז השנה בלבד, אדם יכול לרחוץ ידיים עם סבון, כמו שהוא עושה תמיד, כדי שחלילה לא תהיה פגיעה. גם התפרסמו הלכות שמי שחולה יכול לאכול, מי שבסכנת מחלה, וכל אחד ישאל את רבותיו מה ראוי ומה נכון לעשות. אבל זה דבר שצריך לשים אליו לב, שאנחנו, גם כאשר אדם אוכל, כתוב שאדם ימעט בכבודו ובהנאותיו בכל מה שאפשר. דהיינו, אתה צריך לאכול, אל תאכל ארטיק. את חייבת לאכול בשר, את אישה שאת חייבת לאכול כי את מוברת או את מנקת. כן, אז לא לאכול בשר ולא לשתות יין. אם את צריכה לאכול בשר ולשתות יין, אז לא לחפש את הבשר והיין הכי טעימים שיש. כן, אדם צריך למעט בכבודו ובענאתו. גם מי שצריך לאכול, כי הוא חולה, כי הוא קורונה, כי לא יודע מה, כן? גם מי שצריך לרחוץ ידיים, אז לא לרחוץ אותם להנאה. ודאי שאלו אותי למשל, אחיות שעובדות בבתי חולים ומחלקות קורונה, שהן חייבות אחרי העבודה להתקלח. את חייבת להתקלח? תתקלחי. סכנת חמירה מיסורה. אל תתקלחי במים חמים ותעמדי תחת המקלחת רבע שעה. או מי שבשבוע הזה חייב להתקלח מטעמי בריאות. כן? אל תעשה את זה להנאה, תעשה את מה שאתה צריך לעשות. כי אדם צריך למעט בכבודו ובהנאתו כל מה שאפשר. יש עוד הלכה שצריך להזכיר אותה לגבי השינה. כמובן השולחן ערוך, לגבי השינה, אדם צריך לישון למעט בשנתו. דהיינו לישון על הרצפה, או על מזרון של הרצפה, לשים אבן מתחת לרשותיו, כמו שיעקב שם אבן מתחת לרשותיו. אומר הרמיים, הוא רגיל לישון עם שני קרים. ישן עם קר אחד, זה דבר שצריך לשים אליו לב, לזכור אותו. יש עוד הלכה שאומרת שאסור לאדם בתשעה באב ללמוד תורה. כי כתוב פיקודי השם ישרים מסתמך ללב. ודאי אסור לראות משחקים או סרטים, אלא אם כן, זה דברים שקשורים לצער, משהו לשואה. או כשהוא לומד, ללמוד דברים שקשורים מדרש איכה. מי שלא גמר פעם אחת מדרש איכה, תלמד אותו. או את הפרקים בירמיהו, או בשעיהו, או ביחזקאל, שעסוקים בחורבן, כדי שנבין את המקום שבו אנחנו נמצאים. נכון, ברוך השם, אנחנו נמצאים בארץ ישראל, בירושלים כבר ברובה בנויה, אבל עדיין יש כאלה שעל עמך יערים וסוד, והתייעצו על צפוניך. שמענו שהיום החיזבאללה ניסה להראות את כוחו וגבורתו. ברוך השם, השם עזר לנו, אבל זה לא לקחת את זה כמובן מאליו. אנחנו מתפללים שהקדוש ברוך הוא ימשיך ויעזור לעם ישראל. יש עוד הלכות שצריך להזכיר אותן. אם אדם, אמרנו ש... אם אדם ידיו מלוכלכות, כתוב בהלכה שמותר לרחוץ להעביר הלכלוך, ולא ייטול כל אדם, אלא לפי הצורך להעביר הלכלוך. אז בימינו, כמו שהזכרנו, שיש את החשש של הנגיף, מותר מה שצריך, כן? יש הלכה שאומרת שאם אדם הולך במקום של בין הגויים, או הולך במקום שיש בו בוץ ולכלוך, כן יכול לבוש נעליים, כי הנעליים האלה לא לצורך הנעל, אלא כדי להגן על עצמו. אבל מי שלא נמצא במקום כזה, צריך ללבוש נעלי בד, ואפילו ילדים קטנים שלא צמים, צריך להרגיל אותם כבר עכשיו בדבר הזה. ההלכה אומרת, אין שאלת שלום לחברו בתשעה באב. והדיוטות שאינם יודעים, נותנים שלום, משיבים להם בשפה רפה וכובד ראש. לא משיבים להם, תגיד לו, היי, אתה לא יודע שיום תשעה באב? אלא כמובן שהסיבה היא שאנחנו רוצים להרבות אהבת חינם ולא שנאת חינם ביום הזה, ולכן גם אם חלילה יוצר מצב שמישהו כן אומר לך שלום, הוא לא יודע, אז אתה אומר לו שלום בשפה רפה או בכובד ראש, כדי שלא להתקל בזה. יש מי שאומר שלא ילך ויתעל בשוק כדי שלא יבוא לידי שחוק וקלות ראש. דיינו, אדם צריך להיות חכם עיניו וראשו, ולראות מראש, לא ללכת למקומות שבהם יש צחוק וקלות ראש. אני לא לשבת עם חברים. יש כאלה שבליל תשעה באב זה לא מקום. כל מקום שעלול לעבור לצחוק וקלות ראש, להסיח את הדעת של האדם מהאבלות, הוא לא המקום הראוי. המקום הראוי הוא לזכור את האבלות. לכן הרבה שואלים, תשעה באב, אין לי מה לעשות וכו', חם לי וזה משחק. אין, לא שייך. משחקים זה בדיוק שחוק וקלות ראש, וזה בדיוק הדבר שיעשו. כן, תקדיש את הזמן שלך להבין למה נחרב הבית, מה אני יכול לתקן, מה העבודה שאני צריך לעשות אותה, כי יש דבר שאתה יכול לעשות אותו. ככה לך אומרת, כל הצום נועד אלא כדי שאדם יבין שהעולם חציו חייב, חציו זכאי, וגם אתה חצי חייב, חצי זכאי, והמעשה שאתה עושה עכשיו הוא בונה את הבית. זאת המחשבה שצריכה להוביל אותנו. ואם אנחנו חיים במחשבה הזאת, יודעים שהקדוש ברוך הוא יבטיח ומקיים ורוצה את השותפות שלנו, לא כמו אותה אמא שלא מאמינה לבן שלה, אלא מאמינים, מגדלים את ילדינו, בחינת ובנבאי אל תראו, כן? בחינה של, 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 של כל ילד יש לו ניצוץ משיח. כך כתוב, כל ילד יש לו ניצוץ משיח, אל תגעו במשיחי ובנבאי אל תראו. כל אחד יש לו את הבחינה הזאת. אם מגדלים את הילדים באופן הזה, אם נוטעים וזורעים באופן הזה, אם פועלים באופן הזה, זוכים לגאולה שלמה יהי רצון במהרה בימינו אמן.